מקדימים את השיעור, אבל באופן כללי אנחנו כמובן נמצאים ביום חמישי בעשר. היום אנחנו נתמקד על משנה פרקי אבות, פרק א', משנה ו'. יהושע בן פרחיה וניתאי ארבילי קיבלו מהם. יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר, ובדן את כל אדם לקו זכות. עשה לך רב, לא כתוב תבחר עליך רב. עשה לך רב, זאת אומרת, אתה לוקח בן אדם שמעליך, ואתה עושה אותו רב שלך, וכל דבר אתה שואל אותו. וזהו היסוד, עשה לך רב. זה מאוד 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 חשוב, שאדם לא יכול להחליט לבדו. וממילא, אתה עושה אותו רב. לשון הרמב״ם, אף על פי שאינו ראוי להיות לך רב, עשה אותו רב עליך ולא תלמד בינך לבין עצמך. אנחנו מבארים את זה, שאתה לוקח בן אדם, אתה לא בוחר לך רב שכבר נמצא, אלא אתה לוקח בן אדם שהוא הבן אדם שאתה שואל אותו, וכולם עושה לך, הוא קנה לך חבר. מעניין, שלגבי חבר צריכים לקנותו בדמים ולפזר עליו ממון, אבל ברב לא שייך לומר קנה לך רב. שהרב צריך ללמוד בחינם, ככה אומר הברטנורה. הרב צריך ללמוד בחינם, אבל אמר מי שאמר שחבר יותר חשוב אולי אפילו מרב, כי מחבר אני יכול להתקלקל, רב לא יכול להתקלקל, לכן עשה לך רב וחבר כדאי לשלם כסף וקנה לך חבר. אבל אנחנו רוצים להתמקד, ודן את כל האדם לקו זכות. לשון הברטנוע, כשהדבר בקף מוזניים ואין לו הכרע לכאן ולכאן, אדם שאיננו יודעים מעשיו עם צדיק עם רשע, ועשה מעשה שאפשר לדונו לזכות ואפשר לדונו לחובה. מידת חסידות הוא לדונו לקו זכות, אבל אדם שהוחזק ברשע מותר לדונו לחובה, שלא אמרו אלא החושד בקשרים לוקה בגופו, בגלל שהחושד ברשעים אינו, ככך אומר הברטנוע. כן רבותיי, על העניין הזה, החובה לדון לקו זכות, היינו רוצים קצת קצת יותר להתעמד בנושא הזה. מי מאיתנו אינו מכיר את שני השכנים שבבניין, אשר כבר יותר מ-10 שנים לא מחליפים מילה זה עם זה. לפעמים אלו גרים מעלינו, לפעמים מתחתנו, לפעמים אחד למעלה ואחד למטה. ובכן, הם היו יכולים מזמן לסיים את הסכסוך שביניהם, לא היו נזכרים ממה ואיכן פרצה המריבה. מתחילים על דברים קטנים ואחרי זה מגיעים לדברים גדולים. המריבה פרצה כשאחת המתגוררות ביקשה משכנתה שקית חלב כהלוואה, ובתשובה נאמר לה כי בבית אין חלב. נו, הרי המבקשת ראתה במו עיניה את שכנתה מסרבת חוזרת מהמכולת עם 4 שקיות חלב בסל. אז מה, כבר נגמר לה חלב? בטח היא לא רוצה לתת לי. נו, אז הן כבר לא מדברות 7 שנים. ובכן, לא הייתה נפגעת משכילה לדון את חברתה לקו זכות, לא היו פניהם צהובות זו לזו. היא לא טרחה לברר, וכך גם לא נודע לה, כי במקרה כבר קדמו לה באותו בוקר שתי שכנות, שלבו מאותה שכנה שקנתה את החלב במכולת אחת שתי שקיות, והשנייה שקית אחת, והשכנה נותרה איפה עם פחות מחצי שקית, לאחר שכבר עשתה חסד עם 2 מחברותיה, ולאחר שילדיה שתו את כוסות השוקו שלהם, תרם לכתב לחדר לבית הספר, אז לא נשאר אלא רק חצי שקית חלב. נו, אז מה דעתכם על דבר כזה? המבקשת לא חשבה הרבה והחליטה משום מה, כי שכנתה סתם כך, אינה רוצה לעזור לה. הכף הוכרה לכף חובה, וכך נסללה הדרך לשנאתם ולשנאה ולמדנים שעברו גם לבעלים. ומצאו מקום, אחיזה גם במגרש שלמטה, במשחקים של הקטנים. מה דעתכם על דבר כזה? זהו, היסוד הגדול ביותר. תברר את העניינים, אין לך נתונים מינימליים. ובכן, החובה לדון לקו זכות היא מצוות עשה מן התורה, לדעת כמה הראשונים. זה מצוות עשה, כך דעת הרמב״ם, הסמ"ג, הסמ"ק והחינוך. וכותב רבי ניהיני בספרו של התשובה, כאשר תראה אדם אשר דבר דבר, או יעשה מעשה, ויש לשפוט דבר ממעשה, או לצד טובה או לצד זכות. אם האיש או יראה אלוקים, אומר הרבי ניהיני, חייבת לדון אותו לקו זכות על דרך האמת. גם כי הדבר קרוב ונוטה יותר על דל קו חובה, ואם הוא מן הבינונים אשר יזהרו מן החטא ופעמים יקשלו בו, יש עליך להטות הספק ולהכנוע לקו זכות. כמו שאמרו רבותי נזל, הדל את חברו לקו זכות, המקום ידינו לקו זכות. והוא מצוות עשה מן התורה שנמר בצדק לקפות עמיתך, שער ג' עוד ר' י' ח'. ובכן, גם זה נפסק בחופץ חיים, בספר חופץ חיים, שמי שלא נהג כן והלך וסיפר בגנותו של חברו בשל דיבור שדיבר או בשל מעשה שעשה, וכן הוא מקבל את אותם דברי גנות, עובר במצוות עשה מלבד אמנות נוספים שנים נמשם. ובכן רבותיי, עד כמה מחויבים אנו לדון לקו זכות, למדים אנו מהמעשה בגמרא. תנו רבנן, מסכת במסכת גמרא, גמרא עדיין מוכרת שמופיעה במסכת שבת. אדן, קו"ז מסכת שבת. אדן חברו לקו זכות, דנים אותו לקו זכות. מעשה באדם אחד שירד מגליל העליון ונזכר אצל בעל הבית אחד בדרום 3 שנים. ערב הרגל אמר לו, תן לי שכרי ואלך ואדון את אשתי ובני, אמר לו, אין לי מעות. אמר לו, תן לי פירות. אמר לו, אין לי. תן לי קרקע, אין לי. תן לי בהמה, אין לי. תן לי קרים וקצתות, אין לי. הפשיל כליו לאחוריו והלך לביתו בפחי נפש. לאחר הרגל נטל בעל הבית שכרו בידו ואימו מסריגים על חמורים. אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים והלך לו לביתו. אחר שאכלו ושתו נתן לו שכרו. אמר לו, בשעה שאמרת תן לי שכרי ואמרתי לך אין לי מעות, מה חשדני? מה חשדת אותי? אמרתי שמה פרקמטיה בזול נזמר לך ולקחת בהן. ובשעה שאמרת לי תן לי בהמה ואמרתי לך אין לי בהמה, במה חשדתני? אמרתי שמה מוזכרת ביד אחרים. בשעה שאמרת תן לי קרקע ואמרתי אין לי קרקע, מה חשדתני? אמרתי שמה מוזכרת ביד אחרים. ובשעה שאמרת לי, שאמרתי לך, אין לי פירות במה חשדת, אני אמרתי שמה אינם מאוסרות. ובשעה שאמרתי לך, אין לי קרים וקצתות במה חשדת, אני אמרתי שמה הקדיש כל נכסיו לשמיים. אמר לו, עבודה כך היה, הדרתי כל נכסיי בשבילו כנוס בני, שלא עסק בתורה, וכשבאתי אצל חבריי בדרום, התירו לי כל נדריי, ואתה, כשם שדתני לזכות, כך המקום ידון אותך לזכות. סיפור זה מובא בשלטות לרב אחי גאון, בפרשת שמות, שלטה מן, ובדרך כלל לפי גרסתו של המחאי, הפועל הזה היה רבי עקיבא בן יוסף, שנזכר לפי הנראה עוד ביותו המארץ, ולרב לזר בן אורקנוס, ובכן, וגם ביותו המארץ היה בעל מידות נאצלות, וככה ידון את רבי לזר הגדול לקו זכות. נו, מה לכם על דבר כזה? האם גם אנחנו היינו מגיבים כמו תגובתו של רבי עקיבא? כיצד אנחנו היינו נוהגים כבר בתחילתו של הסיפור? כשהיינו מבקשים שכרנו והיינו נהנים בסיבוב אין לי, ואם כבר מי מאיתנו היה מעביר על מידותיו ושוב היה דורש בהמה ופירות וקרות ומטלטלין והיה נהנה בסיבוב על כל דבר ודבר, נו, מה לכם כיצד היינו מגיבים? זאת הבעיה שלנו. ודן את כל האדם לקו זכות. ובכן רבותיי, הדברים האלו מאוד 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 חשובים ומאוד מאוד. החובה לדון לקו זכות עיניי לתוצאה של אהבת ישראל. אילו היינו מעריכים זה את זה כנדרש, לא היה דבר קשה בינינו. כאשר אדם שומע שמועה רעה על אביו או על אחיו או על אחיו, אשר אינם נחשבים כרשעים, הוא יודע להכחיש את השמועה ולמצוא כל פרשנות סבירה שתמיד את קרוביו באור חיובי. גם אם לא תהיה זו פרשנות כל כך סבירה ומתקבלת על הדעת, הוא לא יבחל מלנקוד בה, ומדוע שלא לנקוד כך כלפי השכן שממול, וכי הוא יהודי כשר פחות מאחי. סיפר על זה רב דוב יופה, משגיח של כפר חסידים. אדם שמאבד יהלום יקר, מאוד יקר, הוא מחפש אותו במקום שלפי הגיונו הוא מונח שם. אם לא ימצא את היהלום באותו מקום, הוא ילך ויחפש גם במקומות אחרים, אשר לא מסתבר כיהלום שם. והיה אם לא נמצא היהלום באותם מקומות שסבירות מציאותו הם נמוכה ורחוקה, הוא יחזור ויחפש שוב במקומות שמסתבר כי היהלום נמצא באחד מהם. וכאן נשאלת השאלה, מה לא לחזור ולחפש באותם מקומות? הוא כבר חיפש ונוכח לראות כי היהלום אינו שם. אך מסתבר כאשר מדובר ביהלום יקר, הוא לא מוכן לוותר בקלות. הוא מניע כי כנראה שלא בדק יפה, ולכן הוא חוזר ומחפש שוב, מתוך תקווה כי הפעם ימצא את היהלום האבוד. כך צריכה להיות מלאכת הדיון לקו זכות. אם נבין כי מדובר באנשים טובים לא פחות מאשר אנחנו, נשכיל להבין כי גם אם נדמה לנו שהתבוננו יפה כדי למצוא זכות, לא עשינו די ועלינו לחפש שוב ושוב. ההימנעות מלימוד זכות אינה בשל הרצון להיות הגיוני, אלא מתוך רוע לב. רוע לב, רבותיי, רוע לב, זה היסוד הגדול ביותר. ובכן רבותיי, וכמה פעמים למדנו מתוך הניסיון כי מעשה שהיה נראה לנו כחריג ורחוק מכל היגיון, מעשה שלא מצאנו לכל הזמן מניח את הדעת, התברר כמעשה נכון. כמה פעמים התברר לנו כי לחינם חשדנו באחרים ולא חשבנו לדון אותם לקו זכות, עלינו לזיון מכך. החושד מקשרים נוכל לגופו, עשרת שבת, צדיק זין, למדנו זאת משה רבינו. אשר אמר על בני ישראל ואין לו יאמינו לי בספר שמות, מיד נענש בצרת, הרי שגם משה רבינו, רבם של כל נביאים, ומי שעלה למרום, נענש על כך שחשד מקשרים. ומי שכבר נכשל בכך וחשד בקשרים עליו לברכו ולפייסו, הגמרא לומדת זאת מאלי הכהן אשר חשד בחנה כי היא שיכורה מיין, ולאחר שהתברר לו פייס אותה ואף בירך אותה כי תפילתה לבנים תתקבל, מסכת ברכות למדלת. עד כמה גדולה חובה לדון לגב זכות מחד גיסא ולפייס את מי שנחשד מאידך גיסא, ניתן ללמוד מסיפור מופלא מסופר על גאון רבי שמואל שטרנשון זצ"ל, הרש"ש לחידושי הש"ס. גאון עצום היה רבי שמואל בכל חדרי התורה, לצד לימודיו נודע כאיש חסד, כעסקן גדול בצורכיה של קהילת וילנה הגדולה. והיה מנהל קופת גמ"ח, היה אחד מעיסוקיו, מתוך עיסוקיו המרובים, ואת הגמ"ח הוא ניהל בקפדנות גדולה מאוד, תוך שמקפיד על רישום מסודר הלוואות שניתנה או שנפרעה. כל הלוואה ניתנה או נפרעה, רשם, זה לא היה הולך סתם קרה כמו איזה, אני יודע, איזה עצול, היה רושם כל דבר. יום אחד הגיע אל ביתו של רבי שמואל אחד מתושבי המקום, היה זה יהודי שלווה מהר ובנים אשר ביקש לפרוע את חובו. רבי שמואל ישב באותה שעה בבית המדרש, והיהודי פנה אחריו אל בית המדרש. בבית המדרש נראתה דמותו של רבי שמואל הרשש יושב רחון על תלמודו וגורס את תלמודו. ללא אומר ניגש הלווה אל רבי שמואל אשר היה מרוכז כולו באותיות הקטנות שלפניו, ואמר הלווה, אני פורע את חובי, תוך ששטר בן 100 רובלים נשר מידיו ומצא את מקומו על אחד מדפי הספר הפתוח. נו, הרשש לא הסתכל עליו. את הבעת הראש המנענת של רבי שמואל פירש הלווה כקישור לפעונה של הלוואה, והוא לא שם לב, הוא לא ידע שרבי שמואל שקוע בכל רמח בשיסה שלו באותיות שלפניו, וכי תנועת הראש לא הייתה אלא תנועה שבדרך מסע ומתן של תלמוד, ובכלל לא התייחס לכסף שהחזיר לו את זה. ובכן, כמה רגעים לאחר מכן נסגר הספר והוחזר לארון הספרים, ובין דפיו ננשר השטר הקטן של 100 רובל, שהרשש אפילו לא ראה את זה ולא שם לב את זה, וסגר את הגמרא בזה. כשבחן רבי שמואל כמנהגו מדי יום את רשימת הלווים, לא מיהר לצבע את מיודענו, מועד הפירעון הגיע, חפשר והלווה דחוק. הוא העדיף להמתין עוד מספר שבועות, ורק משחלף זמן ניכר החליט רבי שמואל לפנות אל הלווה ולבקש את הפירעון. אומר לו הלווה, אני החזרתי את כל החוב. רבי שמואל הכחיש ותן, לא, מעולם לא הוחזר החוב. גם כשניסה הלווה להזכיר את המעמד בית המדרש, הכחיש רבי שמואל את הדברים מכל וכל, אמר, מה פתאום לא זוכר, אתה לא שילמת. לא הייתה ברירה אלא להזמין את הלווה הכפרן לדין תורה, אפשר שאילו היה מדובר בכספו שלו, כבר היה רבי שמואל מבטר, אך האתר, הנידון זה אובדן כספי של גמ"ח, של ציבור. ושמו של הלווה הפך בעיר אדמירל למשל ולשנינה, וכי עליה לדעת כרשש ינסה חלילה לצבוע פרוטה שינה שלו. הבושה הייתה גדולה, כי לא רק לשקרן הפך הלווה, ולא רק לבליעל שמצא מקום להתעסק עם הדין הנפש כמר רשש, מעל אלו הוכר ככפוי טובה, הלווה רשע ולא משלם. בן ישיבה ששקרן על תלמודו לא יכול לשאת את הכלימה היא, והוא לא יכל בשום אופן לשאת את הכלימה הזאת, ועקר למקום תורה שביר אחרת, הרחק מהעיר שבה ידע כל אחד להצביע על אביו כמו איזה גנב. וככה היה המייסל, האבא עזב את העיר, הבן עזב את העיר. וזמן מהחלף עד שרבי שמואל נצרח לעת בגמרא פלונית, הוא לקח את הספר לידיו, דפדף בין דפיו, ולפתח חשכו עיניו, הוא ראה את הכסף. זאת אומרת, אני חייב לומר לכם שהבן והאבא שעזבו את העיר, שחשדו בהם, הוא לא יכל לעשות שידוכים, כולם חשבו שהוא גנב, ושמואל יצא לדיראון. בקיצור, אחרי כמה הזמן, רבי שמואל, רב ש"ס, פותח ספר גמרא, מוצא את המאה רובל. אתה הבין רבי שמואל את מה שירה, ולפניו נח שטר בן מאה רובל, אשר נראה היה כי עשה את מנוחתו בין דפי הספר זמן רב, היהודי הלווה האיש שילם בזמן ולא יצא שקר מפיו. אוי אוי אוי, רבי שמואל מיהר לקרוא ליהודי הלווה מהעיר השנייה ולהתנצל לפניו על כל העוול שנורא שנעשה לו, ואני יודע, הוא הבטיח לו כי יכריז ברבים על הטעות שקרתה באצילותו בקשת מחילת הלווה. אמנם הוא לא הייתה לו כל כך אשמה במשירה, אבל בכל אופן הלווה לא רצה למחול. ולמה לא? מה יכולה לעזור התנצלות שברבים שאל ולא יחשבו שאתה רק מרחם עליי? ואתה יודע שאני איבדתי את הבן שלי, והבן שלי לא עושים איתו שידוכים, יחשבו שאני גנב. רב שמואל יראה רגע ואז קרא בהפתעה, הלא יש לך בן, נכון? ולי יש בת, נשתדך בינינו, ויהיה זה לעוד מהיר, כי טעות הייתה בידי. אני מוכן להשתדך עם הבן. לפי המסופר נסע בנו של הלווה, אשר חזר מגלותו את ביתו של הרשש, למתחה עד כמה מידת הפיוס של החושד בחברו על חינם, גם כאשר לא ניתן היה לחשוב אחרת. והבן הזה כמובן שהיה צולע, וזה היה דבר מופת, מופת גדול. זהו נקרא החושד בקשרים, איך שיהיה. הנה למדנו. רבותיי יקרים, כאשר אנו רואים מישהו חטא לשמיים ולבריות, אנו דנים אותו לקו זכות, הרי שמלבד חלק הבן אדם לחברו שבעניין זה, יש גם עוד עניין אישי, דהיינו מה, הגאון מבריסק משלם דיסקין אמר, כאשר אדם רואה בחברו גם רוחני עבירה כלשהי והוא מלמד עליו זכות, הרי שבמעשה זה הוא מונע את עצמו מכהות חושים לחומרתה של העבירה. זאת אומרת ככה, אם אני רואה שבן אדם עשה עבירה וזה ממשיך הלאה, אני מתרגל לעשות עבירות. כל מהותו של חילול השם היא בעבודה, בעובדת פריצת גדר החרדה והפחד מהחטא אצל הזולת. הוא עשה, אני רואה שלא קרה לו כלום וכדומה, אז מתחיל להיות זול. הבושה הטבעית מפני ביצועה של עבירה נחשבת כמחסום יעיל שהוטבע בטבעם של בני אדם. לולי הבושה הטבעית לא היו בני אדם מקיימים חובות מוסריות בסיסיות ביותר. כיבוד אב ואם. מסיבה זה אמרו חז"ל, כסופו של אז זמנים להיכשל בעבירה, שכן המחסום הטבעי מפני עבירה חסר אצלו. כל אלו שזרוקים היום לפה ולשם ברחובות, זה בדיוק הנקודה שלהם. הם, אין להם מחסום טבעי. כאשר קיימת לדוגמה קבוצה של 10 בני אדם, אחד מהם חטא, הרי שהיה הוא החלוץ אשר פרץ את גדר הבושה וסילק את המחסום. השני שחוטא אחריו נחשב גם כעזבנים, אך כדי לחטוא הוא לא זקוק למנת עזות רבה כמו הראשון. שכן עליו להתבייש ממספר אנשים קטן יותר ממספרו של הראשון, כי הראשון גם חטא. יש לו גם גורם מסייע, וכן השלישי והרבי, עד שהחמישי שיותר כבר אינו צריך לעזות פנים מיוחדת כדי לפרוק את עולה של מלכות שמיים. וזהו עניינו של חילול השם. מי שחוטא בפרסיה, הרי הוא גורם לסילוקה של הבושה, לקהות החרדה הטבעית, וממילא יש לראות אותו כמכשיל את הרבים. זהו בדיוק ההסבר, שאנשים רואים אותך וזה נהיה זול. כשחז"ל מצווים אותנו לדון לקו זכות, הם עושים למען שמירת גדירי הבושה ומחסומי המוסכמות החברתיות. כי כאשר נחליט שפלוני אשר חטא הוא בעצם צדיק גמור וכי היו לו סיבות כאילו ואחרות, הרי שהבושה הטבעית תישמר הלאה ולא במהירות נגיע לידי חטא. זאת אומרת שהלימוד לקו זכות זה לא רק סתם בשביל לאשר אותו, אלא על ידי זה אתה לא תתרגל לעשות עבירה, כי הוא באמת לא עשה עבירה, שהרי דנת אותו לכאן זכות. יש לציין כי למסקנה זו מגיע הסרב מבריס לאחר שהוא מתקשה בתחילת מעברו על החובה לדון לכף זכות. לכאורה עינינו רואות הפוך, ואם למצווה באלמה איך נעשה שגר בנפשנו? אתה רואה הפוך, אתה רואה הפוך, אתה רואה הפוך, אז איך אנחנו עושים שגר בנפשנו? שאלה זו קשה פעמיים, אבל הראשונים כבר קבעו כי חובה זו אינה אלא במקום שיש היגיון לכך, כמו בצדיק ובינוני, אך ברשע אין חובה לדון לכף זכות. בלבד קשה להבין איך הוא מתרץ את ששאל, בכל מקום לא נמנענו מלהביא דברים דברי רכים חיים. מה יש לסיב? רבותיי, כאשר אין כל אפשרות לדון לכף זכות, כמו ברשע, ישנה דרך אחרת לשמירתה של הבושה הטבעית. גינוייה של העבירה והזלזול ברשע שעשה אותה, זה גם כן מוסיף. זאת אומרת שאנחנו עכשיו לומדים דבר חדש. תדון את הבן אדם לכף זכות כדי שלא תתרגל לראות שהעבירה זה לא נורא. אתה אומר, הוא עשה עבירה וכך זה נהיה אצלך זול. זה יסוד מאוד 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 חשוב. ולדון את כל האדם לכף זכות. רבותיי, אמנם אני רוצה לומר שצריך להבין שזה לא בכל מצב. גם בנושא של לדון לכף זכות יש לפעמים גדרים. זה לא פשוט תמיד. יש בחז"ל שלפעמים מותר לדון אותם לכף חובה. יש לפעמים כללים בנושא הזה, ואני אתן לכם את הדוגמה על העניין הזה. אדם שאינו יודעים אם הוא צדיק אם רשע, או מכירים אותו שהוא איש בינוני, פעמים עושה רע, פעמים עושה טוב, ואם יעשה דבר שיש לדון אותו לחובה ויש לדון אותו לזכות, בשיקול דעת, או אפילו למי שנראה, הנראה יותר לקו חובה יותר, אם משום צד ועניין יוכל לדון לקו זכות, יש לו לומר לטובה. אבל זה לא נאמר בצדיק גמור, כי בצדיק גמור אפילו במעשה שכולו רע, ונודה לגף חובה מכל עבר, נדין אותו לזכות. לומר, כי שגגה איתה שיצא מלפני השליט, וראה והביט וביקש מחילה. אמרו חז"ל, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תערער אחריו ביום שמעשה תשובה. הנה לך, כי אין לדון לגף חובה צדיק גמור לעולם, וממנו לא צריך לומר עבדן את כל אדם לגף זכות. גם מן הרשע, גמור לא נאמר, כי אפילו מעשהו כולו טוב ואינו נראה לחוש עליו משום צד בעניין, יש לאדם לדונו לגב חובה. ולומר, לפנים עשה, רק פרצוף עשה, ואין תוכו כמו, כמו שנאמר, כי יתנך, כי יחנך כולו, אל תאמן בו, כי שבע תואבות בליבו. משלי פרק כפיו, פסוק כפי. רק את הרמב"ם ז"ל, והעניין זה אמר שלמה המלך בחוכמתו, מזכיר צדיק לבית רשע, מסלף רשעים לרבי, משלי פרק א' פסוק י"ב. מה הפשט? בני אדם חושבים כי הצדיקים, מפני שאינם יודעים לעשות רע ואינם מכירים דרכי הרשע, כי לא יבינו העושים אותו, ואין הדבר כן, כי הצדיק משכיל לבית הרשע ויודע ומכיר ומשגיח רמה עליו יותר משאר בני אדם, שאינם חכמים מדבר כל כך ולא יתנו אותו אל ליבם. מסלף רשעים לרע, הצדיק כשרואה מעשה הרשעים נראים בדרך טוב, מסלף אותו ומתאו לרע. פועל אבן כי לא נתכוון למצווה, לשום עצמו בחזקת הטובים, זהו עשר זה ביותר. למדנו מרבן יונה מספר סעיפים בחיוב לדון את הזולת לכף זכות, ונסביר אותם. את הצדיק הגמור יש לדון לקו זכות גם כשהמעשה נראה נוטה לקו חובה. ב' את הרשע הגמור יש לדון לגב חובה גם כאשר המעשה נראה כנוטה לגב זכות. 3. את הבינוני יש לדון לקו זכות גם כאשר הדבר נראה כקרוב מאוד לחובה, ואין דרך לדון אותו לזכות אלא מתוך פרשנות דחוקה. ואולם, כאשר אין כל דרך לדון אותו לכף זכות, הרי אנו רשאים לדון אותו לחובה. אבל אדם שאינו מוכר לנו ואין לנו יודעים אותו, אם צדיק עם רשע, דינו כאדם הידוע לנו כבינוני. ובכן, אלו תמצית הסעיפים שבחובה זו מחייבת אותנו לדון לכף זכות ולפים עלינו לנהוג. רבותיי היקרים, למדנו יסוד מאוד מאוד גדול, מה זה נקרא? ואני יודע, לקו זכות. זה יסוד מאוד גדול, העניין הזה של לדון את האדם לקו זכות. הבאנו את הדוגמה של הרשש ועוד כהנה וכהנה דברים. אני אשמח סיפור מה שפה משיבת פונוביץ'. היה שם הזמנה לחתונה, לא, לברית מילה, הוא היה כתוב ככה, אולי אפילו אני חושב שזה היה פגיון הבן, לא, בברית מילה, היה הזמנה בפונוביץ' שהיה כתוב, בברית מילה, ביום זה וזה, האמא לוויה, או הבן הוא בן לוויה. ואף אחד לא הבין מה התוספת הזאת שכתוב שם בהזמנה שהוא בן לוי. ובכן, מה יש לשאול כך היה? חברותה למדו חברים, למדו 5 שנים ביחד. אחד כהן אחד ישראל. לימים לישראל נולד בן, ואז חשב הכהן, הוא לא אמר, אבל הוא הבין שאם יהיה פדיון הבן, אז כמובן שיקח אותו, חברותה שלו שנים רבות, ואם הכהן יכול להרוויח 5 סטעים, למה שלא ירוויח מה יש? והוא לא לקח אותו. הוא נעלב, הוא נפגע והפסיקו את החברותה. שנה שלמה לא למדו חברותה בגלל זה שהוא לא לקח אותו בתור פדיון הבן. אחרי שנה, לא יודע בטעות איך נודע לו, שהאימא היא בת לוי. ואם היא בת לוי, אין בכלל פדיון הבן. הלכה נאמר לא פגיעה בת ישראל ולא לבת לוי. כל כך כאב לו, שנה שלמה היינו ברוגז. על כלום, חוסר ידע מינימלי, חשבתי שהיה פה פדיון הבן. ומאז בפונוביץ' שמים בהזמנות וכתוב הברית ביום זה וזה, האמא בת לוי. למה כותבים שהאמא בת לוי? כדי שאם יגיע לפדיון הבן, ידעו שפה לא היה פדיון הבן, כי זה בת לוי. הנה, למדנו יסוד. ודן את כל האדם לקו זכות. אם אתה תראה את הבן אדם כמו אבא שלך, תמיד בן כך תדון אותו לקו זכות. אם אתה תראה שיש לך עניין בנושא הזה, אתה תדון אותו לקו זכות. החובה הזאת, אמרתי לכם, היא חובה מוסרית ממדרגה ראשונה, בפרט שחסר לנו נתונים, חסר לנו נתונים. אנחנו לא מלאכים, אנחנו לא נביאים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה שהולך מאחורה. צריך בן אדם להשתדל מאוד 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 מאוד, ודן את כל האדם לקו זכות. זה מה שאמר אבישר בן פרחיה וניתאי הארבלי. זה ניתאי הארבלי, שמה? שכל דבר ודבר אתה צריך לדון לקו זכות, למרות שבדבר מסוים אינו מתאי קשורה. כתכן יש דברים אחרים טובים ומידות טובות המחיות את הרע שאתה רואה. אם אתה תדון את חברך לקו זכות, זה בכעין לפנים משורת הדין, גם אותך ידונו אם יוצא השם, בזמן שתצטרך מאוד מאוד את הדין הזה של רחמים, ידונו אותך לקו זכות. למה? כי אתה הלכת לפנים משורת הדין, סלחתי כדבריך. מה זה נקרא סלחתי כדבריך? אני סולח לך כדבריך, כמו שאתה מתנהג בחיים שלך. אם אתה בחיים שלך סולח שאתה דן לקו זכות, אני גם כן ידון לקו זכות וסלחתי כדבריך. הנה, למדנו בקצה המסדג את העניין הזה, הבא דן את כל האדם לקו זכות. הסברנו את הוורד של אמרי דיסקין, שחוץ מכל העניין הזה שאסרו לך לפגוע בשני או לשון הרע וכדומה כבר חופץ חיים, יש עוד עניין, אל תתרגל להיות רשע. אם אתה רואה שאחד עושה עבירה ואתה באיזה מסוים ראית את זה, יש לחשוש שאתה גם כן נהיה אצלך קל וזול העבירה. כמו שהיום אנחנו יודעים שבחילולי שבת, מי שגר בשכונה שמחלים שבת, אז זה נהיה אצלו זול. הוא לא יישא בשבת, אבל הוא יעשה בורר וכדומה. לדעבנין הרב הנושא של הפריצות, שכולם הולכים כמו גסי הרוח, אנחנו מפסידים. זה בטוח, אנחנו מפסידים, אנחנו מתרגלים לכל דבר. זה בטוח, בטוח. אז אולי על זה היה צריך לומר, ודן את כל המקרה בזכות, כדי שלמד בלבל. הנה רבותיי, למדנו על קצה המזלג את המשנה הזאת, אני מבקש סליחה שעשית זה היום ביום אחר, אבל אני מקווה מאוד מאוד שאתם שומעים אותי, והייתי מאוד מעוניין, אם מישהו ששומע שיתופן, לדעת אם הדברים נשמעים היטב. 052-578-420, 052-578-420, שלום לכם, ערב טוב ולהשתמע.